שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
מצוין.
יופי. לפני שנתחיל את הפרק, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק עם השם הכי ארוך ברשת.
ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים משרד האוצר.
ויש לנו עוד הודעה.
אתם גם יכולים לעשות מנוי באפליקציה בטלפון ולקבל התראה כל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש.
יש לנו הוראות באתר איך בדיוק עושים את זה, פשוט חפשו ערך מוסף בגוגל ותראו.
אז יאללה, בואו נתחיל.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. מה העניינים ליאור?
מעולה, מה קורה איתך?
הכל בסדר, אני עוד באנרגיות מאתמול מההרצאה.
כן, הייתה הרצאה מעולה, היינו בחיפה.
עד חיפה הגענו.
עד חיפה הגענו.
ברכבת, פגשנו חברים ותיקים.
נכון, הרכבת עבדה.
שהם כנראה גם שומעים חדשים עכשיו את הפודקאסט, אז דרישת שלום.
אז היי, אתם יודעים מי אתם? וכן, נסענו לחיפה ונתנו הרצאה בשענן ברחוב, והיה ממש ממש כיף. דיברנו על מחירי הדיור, אנשים היו מאוד בעניינים, מאוד הקשיבו להרצאה.
חלק מהמאזינים הגיעו גם כן, יכולנו לראות אותם במציאות.
כן.
וזו הזדמנות להזכיר למי שרוצה, להזמין אותנו להרצאות במקום עבודה שלכם או בפורום אחר, נשמח להגיע.
נכון מאוד, וזו הזדמנות גם להודות לווייז חיפה, ווייז צפון, סליחה שהזמינו אותנו. אז תודה רבה, מקווים שנהנתם.
אז על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על הביטקוין.
המטבע הווירטואלי.
נכון.
למה, איך הגענו לזה בעצם?
חשבנו שכיסינו הרבה נושאים מקרו-כלכליים, יותר פיסקליים, פחות מוניטריים, ובעצם הכסף הוא בבסיס של הכל, ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו ולא מתייחסים לזה, אבל זה נושא שמאוד שווה לדבר עליו.
נכון, וגם צריך לומר שאנחנו כבר בתחילת ה-15, ואנחנו מרגישים שכיסינו את רוב הנושאים הבסיסיים שחשבנו עליהם בתחילת הדרך, על מסחר בינלאומי, על תקציב המדינה, על מיסים, ועכשיו אנחנו באמת בשלב שאנחנו חושבים במה כדאי להתמקד, והתוכנית היום של הביטקוין היא תדבר יותר על הנושא הזה ממעוף הציפור, ופחות יהיו לה השלכות של מדיניות של איך הממשלות מתמודדות עם זה, למרות שגם כשניתי במשרד האוצר, טיפלתי בנושא הזה באיזושהי תקופה.
נכון, אני גם רוצה להוסיף שהסיפור מעניין, בגלל שאנחנו לוקחים כסף כמובן מאליו, ואנחנו לא חושבים על מה עומד מאחוריו, ואני חייב לספר לך, טל, שכשהייתי באוניברסיטה ולמדתי את השיעור על שוק הכסף, או יותר נכון, את ההתפתחות ההיסטורית של הכסף, והסימון הזה נפל לי בפעם הראשונה, ממש ממש הבנתי מה זה כסף.
באיזה קורס זה היה?
זה היה בקורס של ארי ארנון, שנקרא התפתחות המחשבה הכלכלית, אם אני זוכר נכון.
זה כבר תואר שני או תואר ראשון?
זה עדיין תואר ראשון, אם אני זוכר נכון.
שמעתי הרבה דברים טובים על הקורס הזה.
ופשוט יצאתי מהאוניברסיטה, הלכתי לקנות משהו במקולת בדרך הביתה, והייתי בהלם. באמת, קשה לי לתאר את ההלם שהייתי בו.
ממה?
כשהמוכר הסכים לקבל שטר כסף, שאני הבנתי באותו רגע שהשטר כסף הזה לא שווה שום דבר, הוא הסכים לקבל אותו ולתת לי תמורתו מוצרים, ורציתי פשוט לצעוק עליו ולהגיד לו, תגיד, אתה מטורף?
זה כולה נייר.
זה רק נייר. וזה היה באמת חוויה מטלטלת ומדהימה, ואני מאוד מקווה שלפחות חלק מהמאזינים שלנו יבינו את מה באמת הכסף מייצג ומה הוא אומר, ויחוו חוויה דומה.
בדיוק, זה הדברים שהם כביכול נורא ברורים מאליהם, אבל הם לא כל כך, ואנחנו גם נראה איך שההתפתחויות הטכנולוגיות בימינו, הם קורות תיגר על הדרך שבה המערכת המוניטרית, המערכת הכספית של ניהול המטבע ויצירת המטבע בכל מדינה קורית.
אוקיי, אז בוא נתחיל מלדבר מה זה בעצם כסף. אוקיי, בעצם הכל התחיל, אנחנו מכירים את הסיפור בסחר חליפין מאוד מאוד פשוט, של שני סוחרים שנפגשו אחד עם השני, שני חקלאים, לאחד העגבניות, לשני המלפפונים, והם החליפו ביניהם עגבניה תמורת מלפפון, או באיזשהו יחס כזה או אחר.
נכון, עכשיו הם עשו את זה לא כי זה אידיאלי, אלא כפשוט זה מה שהיה, זה מה שהם הכירו, ואנחנו יודעים שיהיו לזה כל מיני מגבלות, נכון? הרי אם אני מגדל מלפפונים ואתה מגדל עגבניה, אבל אני רוצה לקנות תפוז, אז מה אני עושה? אני די בבעיה.
נכון, צריך למצוא מישהו שיש לו תפוזים ורוצה עגבניות, וזה מתחיל, התהליך מתחיל להסתבך. כלומר, אפשר לעשות רק החלפות מאוד מאוד פשוטות.
נכון.
דבר שני, זה מוגבל להיקף קטן. אנחנו כנראה לא יכולים לסחור אחד עם השני 1,000 מלפפונים תמורת 1,000 עגבניות, כנראה שלא תמצא בן אדם שיש לו בדיוק את הכמות שאתה רוצה בהיקפים כאלה גדולים.
והדבר השלישי זה שסחר כזה, כשאין לנו את המטבעות, אנחנו לא יכולים לחסוך. ואנחנו רואים שיש הרבה מחקרים שמדברים על זה שחברות משגשגות ומצליחות דווקא מתוך היכולת לשמור חלק ממה שאתה הרווחת ולהשקיע בזה בכל מיני דברים אחרים, וזה מה שמגדיל את הפעילות הכלכלית ואת הרווחה של כולם.
נכון, אז אחד הדברים, באמת הסחר החליפין הזה היה מאוד מאוד בסיסי, היה בשלב הרבה יותר מוקדם של ההתפתחות האנושית, ובעצם אחד הדברים שעזרו להתקדם קדימה, זה שהתפתחו מטבעות מתווכים. בעצם אמצעים מתווכים להחלפת סחורות. בהתחלה היה הרבה מאוד כאלה, אנחנו קוראים נניח בתנך, שמחליפים תמורת כבשים ותמורת סוסים ודברים כאלה. אבל מהר מאוד מה שתפס את הבחורה זה מתכות מיוחדות ובעיקר זהב.
למה דווקא זהב? מה מייחד אותו?
אוקיי, אז צריך להבין מה בעצם הקריטריונים שכסף צריך לעמוד בהם כדי שהוא יוכל להיחשב כסף.
כדי שהוא יוכל להחליף את המלפפונים או עגבניות וכל הדברים שדיברנו עליהם.
נכון.
אז אני אתחיל קודם. הדבר הראשון זה שצריך להיות לו ערך קבוע. זאת אומרת, אם אנחנו, נגיד כמו שליאור הזכיר בתנך, מחליטים לסחור בכבשים, זה המטבע שלנו. יש כל מיני סוגים של כבשים, נכון? הכבש יכול להיות גדול, הכבשה יכולה להיות גדולה, קטנה, שמנה, רזה, נכון? זהב...
זקנה, צעירה.
נכון מאוד, יכולה למות מחר או לא. הזהב זה יחידת מידה שהיא קבועה, וכל גרם של זהב שאתה תיתן... זה גרם של זהב שאני יכול לתת למישהו אחר.
זה לחלוטין לגרם של זהב אחר.
נכון.
ואני רוצה להתחבר למה שאמרת על זה שהכבשה יכולה למות. אחד הדברים החשובים במטבע זה שהוא שומר על ערכו. כלומר, אם היינו משתמשים במטבע כמטבע במשהו כמו חלב, אז החלב יכול להתקלקל. ואם היינו משתמשים בכבשה, אז הכבשה יכולה למות. אנחנו רוצים משהו ששומר על ערך לאורך זמן, וזהב הוא אידיאלי מהבחינה הזאת, כי הוא לא עובר תהליכים כימיים, לא עם אוויר ולא עם מים, ולכן הוא נשאר בערכו, הוא נשאר דומה לעצמו לאורך הרבה מאוד שנים.
אני אוסיף עוד נקודה, וזה שהדבר הזה הוא צריך להיות עם כמות קבועה, בכמות קבועה בטבע. הרי נניח וכולנו מסכימים שאנחנו סוחרים עם כבשים, כן? אז יהיה אינטרס עכשיו להרבה אנשים לגדל הרבה מאוד כבשים, ואז יהיה להם יתרון כלכלי בשוק. אם אנחנו נקבע זהב, שאנחנו יודעים שהוא נמצא בכמות מוגבלת בטבע, אז מראש אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליו יותר לאורך זמן.
נכון, זה בעצם אפקט הנדירות שצריך להיות לו. אני אוסיף עוד משהו שחשוב מאוד שהוא יהיה ניתן להחזקה, לנסיעה, להחלפה בפשטות. סוס נניח זה לא דבר שקל לסחוב איתך לכל מקום, לכל פעילות מסחר.
לשופינג.
כן, לקניון, אתה לא תכניס איתך סוס ותחליף, ואיפה יחסנו את הסוס.
או כבשה.
או כבשה, נכון. אבל זהב זה משהו שהרבה יותר פשוט לעשות את זה, קל לחלק אותו, קל לסחוב אותו, קל להחביא אותו, וזה משהו שהוא מאוד חשוב.
וגם מה שמתחבר למה שאמרת עכשיו, זה שהזהב הוא יכול להיות גם רציף. זאת אומרת, אפשר לחתוך אותו לכל מיני מידות, מה שאי אפשר לעשות עם כבשה. אתה לא יכול להגיד, העת הזה הוא לכבשה וחצי, אתה לא יכול לתת חצי כבשה. זהב אתה כן יכול לתת במידות שהן שונות.
כן, אז בעצם כיסינו את הדברים שלחליפין צריך לקיים, כדי להפוך להיות בעצם כסף. ואנחנו רואים שלאורך מרבית ההיסטוריה באמת זהב ומתכות כבדות אחרות הם אלה ששימשו למסחר חליפין.
הנקודה המרכזית לדעתי שחשובה לעניין שלנו וזה גם משמש אותנו בהבנה של מה זה ביטקוין, זה שבסוף אנשים נתנו אמון בדבר הזה. זאת אומרת, כשאתה מקבל זהב, על פניו אין לו שום שימוש. אבל למה אתה מוכן לקבל אותו? כי אתה מניח שמישהו אחר יהיה מוכן לקבל אותו גם כן.
ולתת תמורתו דברים מסוימים, כמו
בדיוק.
מלפפונים ועגבניות.
נכון.
כלומר, לזהב יש ערך בגלל שלאנשים אחרים, אנשים אחרים חושבים שיש לו ערך. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי כסף, שאנחנו עוד נחזור אליה הרבה פעמים במהלך הפרק הזה.
טוב, אז ליאור, בוא תספר לנו, אם זהב זה דבר כל כך מושלם, למה עברנו לשטרות?
אוקיי, לזהב היה גם את החסרונות שלו, ואני אתן לך סיפור שהוא לא בדיוק ההתפתחות ההיסטורית, אבל הוא מייצג מאוד טוב את ההתפתחות ההיסטורית.
יאללה.
הסיפור שלנו הוא על כפר שיש בו מספר סוחרים וצורף אחד. הצורף מתעסק בזהב ולכן יש לו גם כספת ויש לו שומרים ששומרים על הבית שלו בלילה כדי שלא יגנבו לו את כל הזהב. והסוחרים להם אין, יש כמויות זהב יותר קטנות, אין להם שמירה ואין להם כספת בבית, ולכן הם מחליטים שהם ילכו אל הצורף וישימו אצלו את הזהב לשמירה בלילה. כל לילה הם באים אליו, שמים, מפקידים אצלו את הזהב, בבוקר הם באים, לוקחים את הזהב, הולכים לשוק, עושים מסחר, ובערב עוד פעם חוזרים לצורף. עכשיו, המערכת הזאת היא עובדת מאוד מאוד יפה, כולם מרוצים ממנה, ויום אחד, אחד הסוחרים נהיה חולה, והוא לא יכול ללכת לצורף, ומה שהוא עושה, הוא נותן לסוחר אחר מכתב, שבו הוא מבקש מהצורף להעביר כמות קטנה של זהב מהכספת שלו, לכספת של הצורף השני, הוא חותם על זה בכתב בחתימת ידו, והצורף שהוא מזהה את החתימה ומבין שהמכתב הזה הוא לגיטימי, עושה מה שכתוב במכתב, ובעצם מעביר כמות קטנה של זהב מהחשבון של הסוחר הראשון, החולה, לחשבון של הסוחר השני.
המכתב הזה זה בעצם השטר הראשון.
המכתב הזה זה בעצם, זה יותר נכון להגיד שזה הצ'ק הראשון, אבל הוא הפך מאוד מהר להיות השטר כסף הראשון בהיסטוריה.
נשים בהערת סוגריים, כי עוד לא סיימנו את הסיפור, אבל שימו לב שגם השטרות של היום הם חתומים. נגיד הבנק חותם עליהם, כן?
נכון, על כל אחד מהשטרות.
אבל לא נגלה את הסוף עוד.
אוקיי. אז בעצם מה שקרה זה שלאורך זמן הסוחרים הבינו שהם לא צריכים כל בוקר ללכת לצורף, להוציא את הזהב שלהם ולחזור בערב ולהחזיר את הזהב שלהם. הם בעצם הבינו שהם יכולים לתת אחד לשני מכתבים, ואז הם לא צריכים ללכת לצורף. ולאורך זמן המכתבים הפסיקו להיות מכתב מליאור לצורף, תיתן כסף לטל, תיתן זהב סליחה לטל, אלא זה הפך להיות תיתן זהב מהחשבון שלי למי שמחזיק בשטר הזה. ואז התחילו לסחור בשטרות עצמם, כאילו, הפסיקו לסחור בזהב.
אין טעם ללכת לבנק כל יום, אין טעם לסחוב את הזהב איתך, זה יכול להיות מסוכן, אתה יכול...
אפשר לשדוד אותך, זה כבד, זה קשה להסתיר את זה. עדיף להסתובב עם השטרות שמייצגים את הזהב. אבל השטרות מייצגים זהב, כאילו, כל המערכת הזאת היא בנויה שוב פעם על האמון, אנחנו מזכירים את המילה הזאת הרבה בפרק הזה, על האמון שאצל הצורף יש זהב, שאם אני אביא לו את השטר, אני אקבל את הזהב תמורתו.
טוב, אז אם ככה, זה נראה שהמצב הוא היה ממש טוב. מה, איך התפתחנו מאז? היו לאנשים הרבה שטרות, נכון?
נכון.
לי היה שטר, לך היה שטר, אז זה...
נכון, כל שטרף...
זה מצב מציאות כזה שהוא, בניגוד למה שאנחנו מכירים אותו היום, היו הרבה סוגים של שטרות. היום אנחנו יודעים שבישראל שטר של 100 שקלים הוא נראה בצורה מסוימת, נכון? ואתה עכשיו תיארת לנו סיטואציה שבה היו הרבה מאוד סוגים של שטרות של 100 שקלים, לדוגמה.
נכון. אז לכל צורף בעצם הצורפים הפכו להיות בנקים, יש לזה עוד כמה התפתחויות שאנחנו לא ניכנס אליהם, אבל כל צורף בעצם היה את השטרות שלו, ואחת הבעיות במערכת שנוצרה זה שהיא הייתה מאוד לא יציבה, כאילו הרבה סוחרים פשוט התחילו להדפיס כסף, התחילו לייצר יותר כסף מאשר כמות הזהב שיש להם.
אפשר להגיד בנקים ולא סוחרים.
נכון.
אנחנו שמים רגע בצד את כל התפקיד של הבנק כמתווך בין לווה ומלווה ואת הדברים האחרים, אלא רק במובן הפשוט של איך מתייחסים לכסף.
נכון. אז הרבה בנקים כאלה קטנים בעצם התחילו להדפיס כסף, בנקים נפלו, היה בלגן לא קטן עם הסיפור הזה.
זה גם פתח להונאות, כי תחשוב שברגע שאתה חי בשוק שיש בו המון סוגים של שטרות, יכול להיות שמישהו עכשיו יקים בנק פיקטיבי ויפיץ את השטרות
גם
שלו.
גם מאוד קל לזייף.
ובדיוק, והם יהיו מזויפים.
מאוד קל לזייף, להגיד לבן אדם, תקשיב, יש בנק בעיר השכנה וזה השטר שלו, כשבעצם אין בנק כזה.
בדיוק.
ואז מה שקרה זה שבעצם המדינות השתלטו על התחום הזה, המדינות הלאימו את הנושא הזה של ייצור כסף, והיום לכל מדינה יש את הבנק המרכזי, אני שם בצד את היורוזון שיש להם שם בנק מרכזי אחד, אבל בעיקרון לכל מדינה יש את הבנק המרכזי שלו שמדפיס את הכסף שלו.
המדינות הפעילו כוח כדי שתהיה להם בעלות על המונופול של הדפסת הכסף.
נכון, הם מלאימו את זה.
נכון. אוקיי, אז זה מתי בערך התחיל? לפני נגיד משהו כמו 200 שנים?
משהו כזה.
והמצב הזה הוא די עד היום.
אוקיי, אז המצב הזה שתיארנו בעצם נמשך עד 1971 בצורה שאני תיארתי אותה קודם, שמאחורי כל שטר כסף, בעצם עמד איזשהו גרם של זהב או כמה גרמים של זהב. היה מה שנקרא תקן הזהב, אנחנו גם לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בעצם עד שנת 1971, ברמה התיאורטית לפחות, יכולת ללכת אל הבנק שלך ולבקש תמורת הכסף להמיר אותו בחזרה לזהב. וב-1971 בוטל תקן הזהב על ידי ניקסון, אם אני לא טועה, ומאז בעצם שטרות הכסף נמצאים בעולם שבו אין שום דבר מאחוריהם.
כלומר, אין זהב במרתפים של הבנק, זה מה שאתה אומר.
נכון, אתה לא יכול ללכת עם שטר כסף לבנק ישראל ולבקש תמורתו משהו. הדבר היחיד שאתה תקבל תמורת שטר של 100 שקל, הוא שטר אחר של 100 שקל או שתי שטרות של 50 שקל. כלומר, אין שום דבר שעומד מאחורי הכסף. הכסף, וזה הדבר שהדהים אותי כשלמדתי באוניברסיטה, הכסף היום, הדבר היחיד שמחזיק אותו זה האמון של אנשים אחרים שהכסף הזה שווה משהו.
והאמון של אנשים בו הוא מה שמעניק לכסף את הערך. הערך של הכסף הוא נובע מהאמון של האנשים. וזה אולי מוביל אותנו לנקודה הבאה, שבעצם אם אין שום דבר מאחורי הכסף, אז איך אנחנו שומרים על הערך של הכסף? על ידי רמות אינפלציה שהן קבועות.
על ידי שמירת, ניקח את זה שנייה צעד אחורה, אנחנו שומרים על הערך של הכסף, על ידי זה שאנחנו שומרים את האמון של אנשים בכסף. ואנשים ממשיכים להאמין בערכו של הכסף, כל עוד ערכו לא נשחק. אינפלציה זה מצב שערכו של, ערך כל המוצרים עולה, המחירים של כל המוצרים עולים, כלומר, ערך הכסף נשחק. ואם יש אינפלציה, אז אנשים מתחילים לאבד את האמון בזה שלכסף יש ערך, וזה עלול להיות הרסני מבחינה כלכלית.
אנחנו בדיוק בדקנו בפרק את חוק בנק ישראל, כי זה נורא עניין אותנו. כאילו, מה? הרי המטרה של בנק ישראל זה לשמור על יציבות המחירים. האם המטרה לשמור על יציבות המחירים בשביל האמון, או בשביל היציבות הכלכלית? הרי אנחנו יודעים שכשיש אינפלציה במשק, גם זה פוגע בצמיחה. ופתחנו את החוק, ומה גילינו?
גילינו שהמטרה העיקרית של בנק ישראל היא שמירה על יציבות מחירים, כדי לשמור על האמון של אנשים בערכו של הכסף.
בדיוק, ורק בסעיף השני כתוב שמטרות הבנק זה לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, כמו צמיחה, כן? דרך אגב, חוק בנק ישראל נחקק ב-2010, זה מדהים שעד אז לא היה חוק שהסדיר את פעילות הבנק המרכזי. מי שהוביל ודחף, ואפשר לזקוף את זה לזכותו, זה הנגיד לשעבר סטנלי פישר, שבאופן כללי זה די זכות שהוא הגיע לפה ועשה פה שתי קדנציות כמעט.
נכון, זה פרסונה מאוד מאוד משמעותית שהצטרפה לנוף הכלכלי הישראלי, ואני חושב שהיה לו השפעה מאוד חיובית על הכלכלה הישראלית.
זהו, אנשים לא מעריכים, כאילו באמת מגדולי הכלכלנים בעולם, אנשים שומעים סטנלי פישר, הוא באמת בבייסיקס, לא יודע, הוא בעשרה כלכלנים הכי טובים, או זה הכי לא טריוויאלי בעולם ש...
כן, אני חושב שיש לנו בקטע הזה אופי ישראלי, אתה יודע, סטנלי פישר היה מספר שהוא היה עושה הליכות בים, ואנשים היו הולכים ממולו ושואלים אותו, סטנלי, מה קורה עם הדולר? מה הדולר יעלה או ירד? ואני חושב שבאמת הציבור הישראלי לא הפנים איזה זכות גדולה הייתה לנו לארח פה מישהו כמור.
כן, אוקיי.
כמותו.
תודה סטנלי פישר.
תודה סטן. עוד סיבות למה בעצם הערך של הכסף נשמר. מה גורם לכסף להיות זה? אני אתחיל. בעצם יש חוק במדינה שקובע שחייבים לקבל כסף ישראלי. בכל מדינה יש את החוק הזה. לא יכול להיות שאני אלך למכולת ולא יקבלו שם כסף ישראלי. כמובן, אם המכולת רוצה, היא יכולה לקבל גם יורו, היא יכולה לקבל גם דולר, אבל היא חייבת להסכים לקבל שקל.
זה גם נקודה מאוד חשובה. כשנדבר על הביטקוין, אנחנו נבין שהמשמעות של הכרה במטבע כמטבע, זה שחייבים לקבל אותו. אם עכשיו אני לוקח פה מונית מהרחוב, ואני אומר לו, אני רוצה לשלם לך עם מלפפון או עם תרנגולת, הוא יכול להגיד לי, דרך אגב, הוא יכול להסכים, וזה נכון, בסדר. נכון. דרך אגב, הוא צריך לשלם על זה גם מס, אז זה מעניין איך, אבל, איך הוא משלם על זה. אבל על פניו הוא יכול להסכים. אבל אם הוא מסרב, הוא יכול, זה חוקי. לעומת זאת, אם אתה משלם לנהג מונית עם מטבע, עם שטר שנגיד הבנק חתום עליו, הוא חייב לקבל את זה. זה המשמעות של החוק.
ובעצם אחד הדברים המעניינים עם כסף היום, דיברנו בתחילת הפרק על זה שאחד הדברים החשובים בכסף זה שהכמות שלו תישאר פחות או יותר קבועה, שהוא יהיה משהו נדיר, אז בעצם היום כמות הכסף יכולה להשתנות. יכולה לגדול, היא יכולה לקטון בצורה מאוד מאוד משמעותית, בעצם אפילו לא צריך להדפיס את הכסף החדש, זה פשוט הוראה במחשב שמשנה את כמות הכסף, וזה זמן טוב להזכיר שאנחנו לא נדון פה בכלל על מדיניות מוניטרית, כלומר איך הבנק המרכזי מנהל את שוק הכסף ואת כמות הכסף. אנחנו רק נדבר כאן על בעצם מה זה כסף ומה החידושים האחרונים, איך הביטקוין בעצם משפיע עליהם.
טוב, אנחנו כל הזמן מדברים כאן על אמון של אנשים בכסף, אבל צריך להבין שברגע שהמדינה לקחה את הבעלות על המונופול של הדפסת הכסף, היא צריכה לזכות באמון האזרחים. ולכן נעשו כל מיני צעדים כדי שאנשים יאמינו בממשלה שהיא מנהלת את הכסף בצורה טובה. ולכן הקימו את המוסד הזה שנקרא בנק מרכזי, שהוא די נפרד, וזה לא תמיד היה ככה לאורך ההיסטוריה, מהמוסדות הממשלתיים שמנוהלים על ידי נבחרי הציבור.
נכון, בעצם מאוד מאוד חשוב שהבנק המרכזי יהיה עצמאי, ואתה הזכרת פה את חוק בנק ישראל, שהוא מהלך מאוד מאוד חשוב בכיוון הזה. הזכרנו גם את דמות הנגיד, שבעצם כשהביאו את סטנלי פישר, לפניו היה את דוד קליין, היה גם איזשהו סיפור, מי שזוכר בשנת 2003 או 2002, היה איזשהו סיפור מאוד לא מוצלח, שראש הממשלה לחץ על דוד קליין, אז שרון לחץ על דוד קליין לשנות את הריבית, והוא שינה את הריבית בצורה מאוד חדה באותו לילה, ואז הדולר קפץ בצורה היסטרית, כלומר אנשים איבדו אמון בשקל בגלל ההתנהלות ההיא, וכשהביאו את סטנלי פישר זה באמת היה אחד הדברים שמאוד חיזקו את האמון של הציבור בבנק המרכזי.
אני חושב שגם צריך להסתכל נגיד על הדמויות של אנשים שמילאו את הפונקציה של נגיד בנק ישראל לאורך השנים. לפני דוד קליין, הוא דוקטור, זאת אומרת הוא מישהו שהיה לו דוקטורט בכלכלה, לפניו היה את יעקב פרנקל, שגם הוא פרופסור, ולפניו היה את ברונו. אבל עד שנות ה-80 אנחנו רואים שמי שהיה נגיד בנק ישראל, זה היו יותר אנשים שהם דמויות ניהוליות, עם יותר זיקות פוליטיות. עצם זה למשל שהיום נגידת בנק ישראל היא קרנית פלוג, היא דוקטור לכלכלה, היא עשתה דוקטורט בקולומביה, היא באוניברסיטת קולומביה, היא עבדה בגופים בינלאומיים, היא עשתה קריירה מחקרית. זה אומר שהגענו למצב שבו יש איזושהי הבנה שאומרת אנחנו רוצים שאנשים שינהלו את שוק הכסף, יש להם כמה שפחות זיקה או מחויבות או קשרים או השפעות אפשריות לפוליטי.
נכון, וזה מעניין שנניח נגיד בנק ישראל חייב להיות דוקטור, אני לא בטוח אם מבחינת חוק, אבל מבחינת התנהלות, הוא חייב להיות לפחות דוקטור לכלכלה, בזמן ששר האוצר נניח לא חייב להיות, אבל זה כבר דיון אחר לגמרי.
אני רוצה להזכיר עוד נקודה, על איך אנחנו מבטיחים את הרמה המקצועית הגבוהה של הבנק. בעצם הכלי המרכזי של הבנק המרכזי זה לקבוע את גובה הריבית. ועד לפני הכניסה של חוק בנק ישראל לתוקף, מי שהיה קובע את הריבית, זה היה בן אדם אחד, והוא הנגיד. והיום יש ועדה מוניטרית שחברים בה 6 חברים, שבראש הוועדה עומד הנגיד. עכשיו תגידו, רגע, 6 אנשים, מה יקרה כשיש שוויון?
אם יש תקו, אז הנגיד יש לו קול כפול.
בדיוק. אבל זה עוד צעד שמחזק כביכול את הרמה המקצועית של הציבור במוסד הזה, ואנחנו מבינים שכבר לא יכולות להיות גחמות כמו שהיו בעבר, שקמה נגיד בבוקר ומחליט לשנות באופן דרסטי לפעמים את הריבית, אלא יש גוף שיושבים בו אנשים מאוד רציניים, עם מוניטין מאוד חזק והבנה מעמיקה, והם קובעים את המניות המוניטרית.
אוקיי, אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת, בעצם דיברנו על הצורך באמון חזק של הציבור בכסף, שבעצם מתורגם לזה שצריך להאמין שהממשלה תנהל בחוכמה את המשאב הזה, את הכסף. שכחנו להזכיר שאחד הדברים המרכזיים זה שקיפות, כלומר יש לבנק ישראל מדיניות מוצרת מאוד מאוד ברורה, הוא אומר מה הוא יעשה עם מקרה א' ומה הוא יעשה עם מקרה ב', הוא גם מדבר קדימה, יש משהו שנקרא forward guidance למי שמכיר, אבל זה פחות חשוב. ויש חוק שבעצם אוסר על בנק ישראל להדפיס כסף ולתת אותו לממשלה.
שזה מה שהיה עד שנות ה-80, עד אמצע שנות ה-80. במשבר הכלכלי, נכון. בעצם היה לחץ מצד הממשלה על הבנק המרכזי להדפיס כסף כדי לממן כל מיני פעילויות של הממשלה. זה גרם אינפלציה, זה מה שאנחנו בכלכלה קוראים לו מס אינפלציה, כי בעצם הכסף של כולם שווה פחות, בלי שאתה משלם מס ישירות למס הכנסה. וזה גרם להרבה בעיות, ואז מאמצע שנות ה-80, הממשלה יותר לא יכולה להשתמש בבנק ישראל כדי לממן את הפעילויות שלה.
נכון, וצריך גם להגיד שלבנק ישראל יש פה איזושהי נקודה שהיא במחלוקת, אבל לבנקים המרכזיים יש בזכות הכוח העצום שלהם יכולת להתמודד עם משברים כלכליים. מצד אחד יש לזה הרבה מאוד צדדים חיוביים, נניח הבנקים המרכזיים שיחקו תפקיד מאוד חשוב בהתאוששות או במניעת משבר עמוק מאוד במשבר של 2008-2009. מצד שני יש מחלוקות, יש אסכולה שלמה בכלכלה שטוענת שמה שגורם למשברים הכלכליים זה ההתערבויות של בנק מרכזי, ושוב אמרנו לא נתעסק במדיניות מוניטרית, אנחנו לא ניכנס לנקודה הזאת, אבל חשוב להכיר אותה.
הנקודה הזאת לדעתי היא דווקא מאוד חשובה, כי היא מובילה אותנו לדיון על הביטקוין.
אוקיי.
תכף אנחנו נבין מה זה אומר, אבל חלק מההופעה של המטבע הווירטואלי החדש, זה נובע מתוך איזה קריאת תיגר על המערכת הכלכלית הקיימת. היא אומרת, הדרך שבה הממשלה מחליטה על הכסף, היא קובעת את ערך הכסף, היא יוצרת אותו, זה משהו שהוא לא חייב להיות, ויוצר הביטקוין בעצם שם אג'נדה חדשה על השולחן, והוא מציע לנו דרך חדשה להסתכל על כל עולם הכסף.
אוקיי, אתה גירית אותי פה, בוא תספר לנו מה הדרך החדשה הזאת.
קודם כל אני רוצה לספר איך בכלל התוודעתי לביטקוין, ואמרתי מקודם שטיפלתי בו באוצר. אז הסיפור היה כזה, בזמנו יאיר לפיד היה שר האוצר, והוא עלה לראיון ברדיו בבוקר, אני לא זוכר על איזה נושא, אבל זה לא היה קשור לביטקוין, אבל באותה תקופה הייתה התלהבות מאוד גבוהה, הערך של הביטקוין חצה את הרף של $1,000, ובסוף הרעיון המראיין שאל אותו, אוקיי, אדוני שר האוצר, מה דעתך על הביטקוין? עכשיו, האמת שהוא לא היה מוכן לזה, אף אחד לא באמת ידע. הוא התחמק באלגנטיות מהשאלה, ואתה יודע, אמר שהוא בעד פיתוחים טכנולוגיים וכאלה, ואחרי הרעיון הוא הרים טלפון לכלכלן הראשי של האוצר, ואמר, תקשיבו, אני רוצה שנהיה ערוכים ונבדוק מה זה ביטקוין. אני קיבלתי את המשימה, עבדנו על הדבר הזה, זו הייתה משימה מאוד מאוד מעניינת, כי גם הייתה קשורה, היינו צריכים להבין, להיות בקשר עם אנשים מהשוק, אנשים עם רקע טכנולוגי, עם אנשים עם קשר, אנשים מהאקדמיה, כדי, אתה יודע, שיש להם מומחיות במטבעות, ואתה יודע, דברים שביומיום אתה בדרך כלל לא מתעסק בהם.
וכתבתם נייר עמדה, אני ממש זוכר אותו, כי אני גם קיבלתי את הנייר עמדה לידי, הייתי אז בתפקיד באוצר, וקראתי אותו, וזה באמת היה נייר עמדה מאוד מוצלח.
נכון, ואפשר לומר שמה שממציא ביטקוין באמת התבסס עליו, זה העניין של האמון. כמו שהתחלנו מקודם, הוא אמר, תראו, בסוף, כמו שליאור הלך למקולת מחוץ לאוניברסיטת בן גוריון, ושילם למוכר עם שטר, המוכר הזה היה, הסכים לקבל את זה, בגלל שיש לו אמון. אבל אם ככה, למה צריך דווקא שהמדינה תעשה את זה? יכול להיות שיש לנו היום כלים טכנולוגיים ליצור מטבע שנקרא לו ביטקוין או כל דבר אחר, ואם ליאור, אני משלם לך בביטקוין, ואתה משלם למוכר במקולת, והמוכר במקולת יודע שעם הביטקוין הזה הוא יכול לפנות אליי, ואני גם כן אתן לו שירותים או סחורות או כל דבר בעבור זה, אז למה זה לא יכול לעבוד?
נכון, אז בעצם אנחנו מדברים פה על תופעה, קצת כמו שדיברנו קודם, על זה שאת הזהב החליפו שטרות זהב. אגב, תשימו לב שבאנגלית קוראים לזה בנק נוטס, כלומר פתקי בנק. וזה בעקבות באמת העובדה שזה התחיל מזה שבהתחלה נתנו מכתבים או נוטס, אבל כמו ששטרי כסף החליפו את הזהב וייצגו את הזהב, אז היום מישהו ממציא מטבע וירטואלי שבעצם מייצג דולר או מייצג שקל, ויכול להיות שאם ההתפתחות הטכנולוגית הזאת היא מתאימה לחברה מכל מיני סיבות שונות, בין השאר אגב בגלל אובדן אמון שעלול להיות במטבעות המקומיים אם תהיה אינפלציה, אז יכול להיות שאנשים יעברו להשתמש בביטקוין, ופתאום אנחנו נעבור לעולם שבו כולם משלמים אחד לשני במטבעות וירטואליים ולא במטבעות הישנים.
נכון. זאת אומרת, המצב שהגענו אליו היום זה לא, זה דווקא נורא מעניין, כי המצב שהגענו אליו היום זה לא שיום אחד קמה ממשלה ואמרה בוא נשתמש בשטרות ותיתנו אמון בי או כל דבר אחר, אלא זה יוזמה בדיוק שהתחילה מהשטח, ובסוף הממשלה נתנה לזה איזה גג, והעסק הזה ממשיך לעבוד.
שאגב, גם ההתפתחות הקודמת הגדולה הייתה גם קשורה בהתפתחות טכנולוגית, כי לא יכולת לייצר שטרות כסף בצורה מסיבית אם לא היה לך את מכונת הדפוס.
מעניין.
כלומר, העובדה שיש לך התפתחות טכנולוגית מאפשרת לך להתקדם קדימה ולשנות את הדרכים שבהם כסף מיוצג, ויכול להיות, אנחנו לא יודעים, אנחנו עוד נבחן את זה יותר לעומק, אבל יכול להיות שההתפתחות הזאת תשנה את הדרך שבה כסף ייוצר.
טוב, אז נראה לי זה הזדמנות טובה להתחיל לדבר על מה זה ביטקוין. קודם כל, מי שעצר אותו, הביטקוין נוצר ב-2009, מי שעצר אותו עשה את זה באופן אנונימי, תחת השם סטושי נקמוטו, הזדהה כנראה כמישהו מיפן. בחודשים האחרונים היו כל מיני דעות בעיתון שגילו שזה איזה מישהו מאוסטרליה, אני לא בטוח אם זה נכון או לא, אבל הכוונה הכל התחיל גם כמשהו מאוד חתרני,
מחתרתי.
בדיוק, שהוא ידע שיעורר כל מיני התנגדויות, ואוקיי, אז מה זה ביטקוין? ביטקוין זה תוכנה.
אוקיי.
ולתוכנה הזאת יש שתי פונקציות מרכזיות. אחד, היא יוצרת כסף, נכון? היא יוצרת מטבעות, ושתיים, היא ארנק.
היא מחזיקה את המטבעות.
נכון, אתה יכול שתהיה לך אפליקציה בטלפון, או שיהיה לך תוכנה של ביטקוין במחשב, ובתוכנה הזאת אתה יכול, אני עכשיו מדבר על השימוש שלה כארנק, אתה יכול לשמור את המטבעות. דרך אגב, המטבעות האלה, הקבצים האלקטרונים, הם יושבים פיזית על המחשב שלך. אם עכשיו המחשב שלך
נגנב,
אז הלך לך הכסף.
אוקיי.
עכשיו, אז באמצעות הארנק הזה, אתה ואני יכולים להעביר אחד לשני כל מיני מטבעות. מה שמעניין זה שכדי שיהיה לך חשבון בביטקוין, שיהיה לך ארנק של ביטקוין, בניגוד נגיד לחשבון בבנק, בביטקוין אתה יכול לעשות את זה בצורה אנונימית.
אוקיי.
אני יכול לפתוח ארנק ביטקוין, כן, להפעיל את התוכנה במחשב שלי. אתה יכול להתקין את התוכנה אצלך. אני אעביר באופן ממוחשב מהמחשב שלי למחשב שלך, אבל בצורה אנונימית.
כלומר, אף אחד לא ידע שטל העביר לליאור חוץ מליאור וטל.
נכון, אז במובן הזה השימוש בביטקוין הוא די דומה לשימוש במזומן, למרות שהוא נעשה על מחשבים.
נכון, מהבחינה של, אתה אומר שזה דומה למזומן, כשאנחנו חושבים על זה מבחינות של תשלום מיסים, מבחינות של הלבנת הון, כלומר,
באותו מובן שאני יכול לקחת עכשיו שטר של 100 שקלים ולהעביר לך ביד.
כן, שאף אחד לא יודע שהדבר הזה קרה בעצם.
העסקה הזאת, או דרך אגב, יכולה להיות ידועה, אבל לא יודעים שזה התעודת זהות שלי, העבירה לתעודת זהות שלך.
נכון.
בגדול. כמובן שאפשר לעשות את זה אחרת, אבל הפרוטוקול לא מחייב את זה. עכשיו, תכף נדבר גם איך בדיוק זה עובר, אבל עוד יתרון לשימוש בדבר הזה, הוא המסחר בינלאומי. היום, בכלכלה הגלובלית, יש חברות סוחרות אחת עם השנייה, שלא לדבר על תיירות, נכון? אתה עכשיו רוצה לטוס לאירופה, אתה צריך לקנות יורו, אתה צריך לקנות דולרים, לא צריך את זה. אם כולם ישתמשו באותו מטבע שנקרא ביטקוין, אתה תוכל לרכוש איתו דברים גם בישראל וגם באירופה.
אוקיי, עוד יתרון עצום של המטבע זה שבעצם אין גורם מתווך בעברה בין ליאור וטל. כלומר,
מעניין מאוד,
כשאנחנו
נכון.
עושים העברה כספית, זה תמיד העברה בנקאית, הבנק שלי מעביר לבנק שלך, בעצם יש פה גורמים מתווכים שגם לוקחים מאיתנו עמלות ודמי ניהול וכולי, ובעברה של ביטקוין בעצם העברה ישירה אחד אל השני, ואין את המוסדות הפיננסיים באמצע שחותכים על זה עמלה.
זה נכון מאוד, ואני רוצה להמחיש טכנולוגית איך בדיוק הדבר הזה עובד. ונראה לי הדוגמה הכי פשוטה היא לקחת את המצב כמו שאנחנו מכירים אותו היום, נגיד שימוש בכרטיס אשראי לעומת השימוש בביטקוין. אני שבוע שעבר הלכתי וקניתי בגדים ב-H&M. כשהגעתי לקופה, שילמתי עם כרטיס אשראי, ואחרי ששילמתי, המוכר קיבל אישור מחברת כרטיסי אשראי שבעצם אני יכול לשלם להם. אם לא היה לי את הכסף בחשבון הבנק, מה היה קורה?
זה הכרטיס אשראי, לא היה עובר.
נכון, אז על מי כולם סומכים? על מי שבאמצע, על הגורם המתווך, שזאת חברת כרטיסי אשראי. בביטקוין, הרעיון אחר. מי שכתב את הפרוטוקול הזה אמר, תראו, בוא נפזר את ספר החשבונות של כל המשתמשים בין כולם. כולם יודעים מה מצב החשבון של כל אחד ברשת. עכשיו, כביכול, יש אנונימיות, אז זה לא באמת פוגע בפרטיות, ואפשר לחלק את זה בין כולם. ואז אם הייתי משלם ל-H&M בביטקוין, אז מה היה קורה? אני הייתי אומר, אני רוצה להעביר עכשיו את החשבון, את התשלום ל-H&M, הבקשה הזאת הייתה עוברת בין כל המחשבים ברשת, הם היו רואים האם באמת יש לי את הכסף בחשבון או לא, ואם יש לי, הם נותנים אישור למוכר בחנות.
כלומר, אנחנו לא צריכים גורם שלישי שיהיה זה שיגיד, שיהיה זה שיבטיח את העברת התשלום, אלא סך הכל המחשבים ברשת הם אלה שמבטיחים את העברת התשלום.
בדיוק.
זה, האמת זה יתרון עצום, בגלל שהמערכת הפיננסית היא, יש לה משקל מאוד מאוד כבד בכלכלה, היא עושה דברים נפלאים, אבל יכול להיות שאפשר לעשות את אותם דברים נפלאים בעלויות הרבה הרבה יותר נמוכות, ובעצם הטכנולוגיה החדשה שהומצאה כאן, שנקראת בלוקצ'יין, בעצם אולי מאפשרת לנו, יכול להיות רק להוזיל משמעותית את העלויות של המערכת הפיננסית, ויכול להיות שאפילו ממש לבטל את המערכת הפיננסית.
יש כאן אופציה טכנולוגית שלא הייתה קיימת בעבר, כשהמציאו את המוסדות שאנחנו מכירים אותם כמו היום, ויכול להיות שבאמת המערכת תצטרך לסגל דרך חשיבה מחדש. אפשר להגיד גם בסוגריים בעניין הזה, למי שמכיר את תוכנות שיתוף הקבצים, זה בדיוק מה שזה האבולוציה של העניין שהם עברו. הרי פעם נגיד בנאפסטר היה שרת מרכזי שכולם היו צריכים לפנות אליו ולדעת מאיפה להוריד, והיום התוכנות הן מבוזרות, אין איזה ליבה אחת למערכת, וכשאתה רוצה להוריד איזה שיר או סרט, כמובן באופן חוקי, אז, אז כל המחשבים מדברים אחד עם השני, ואם מחשב אחד יצא מהרשת, שעליו יש נגיד הרבה מידע, עדיין המערכת תוכל להמשיך ולעבוד.
טוב, אז עד עכשיו ממה שציינו פה, נשמע לי שבעצם הביטקוין, המטבעות הווירטואליים האחרים, זה בעצם התפתחות טכנולוגית מאוד מאוד חיובית. אני מניח שיש לזה גם חסרונות.
נכון, השני חסרונות המרכזיים הם קשורים לזה שדיברנו על זה שהמטבע הזה הוא כמו העברת מזומן. א', קל יותר להעלים מיסים, וב', יש כאן סיכון להלבנתון, והסיכון הזה הוא ממשי. אחד הדברים, יש את הרשת האפלה, את הסילק רוד, נכון?
נכון.
האתרים באינטרנט האלה שסוחרים שם בדברים בדיוק לא חוקיים, ונשק או כאלה.
אפשר להזמין התנקשות בבן אדם, אני ראיתי באיזשהו אתר.
כן, אז אם אתה תעביר בחשבון בנק שלך, או תשלם בכרטיס אשראי למתנקש, אז ידעו ממי העברה הזאת יצאה, ולמי זה הגיע. ברגע שאתה עושה את זה דרך הביטקוין, אז כביכול, לך תמצא עכשיו את הבן אדם.
נכון. יש עוד חיסרון מאוד גדול לביטקוין, בעצם מנקודת המבט של ממשלות, הממשלות היום יש להם כוח מאוד גדול בזה שיש להם מונופול על הכסף, והן עושות מה שנקרא מדיניות מוניטרית, שכמו שאמרנו, יש לה צדדים כנראה חיוביים ואולי גם שליליים, תלוי בנקודת המבט שלכם, ובעצם ברגע שמפקיעים את הכוח מהממשלות, אז אנחנו מאבדים את היכולת לעשות מדיניות מוניטרית.
נכון מאוד.
שזה נקודה מאוד מאוד חשובה.
ואז נניח, אם יש משבר כלכלי, והבנק המרכזי רוצה להתמודד איתו, למשל לשנות את הריבית בצורה מסוימת, אז אם כולנו נשתמש בביטקוין, המדיניות המוניטרית היא לא תקפה, אבל זה בדיוק מוביל אותנו לנקודה השנייה של...
של איך בעצם מיוצר הכסף בארנקים הווירטואליים.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז קודם כל אני חושב ש... צריך לזכור, כמו שראינו בדוגמה של איך המערכת הזאת מאמתת את העברה של הכספים, והיא בזה שכל העסק הזה עובד יותר טוב כשיש הרבה יותר משתמשים. הרי אם יש רק שלושה מחשבים ברשת, אז יכול להיות שאני אקנה אותם או אני אשתלט עליהם, ואז נגיד יש שלושה מחשבים, אז אני אשלוט על שניים ואני אעבוד על השנת הקוד של המחשב, ואני ארמה כאילו יש לי כסף, וככה אני אוכל להעביר לך ביטקוין, ואתה תגיד, טוב, כאילו, אתה תיפול בפח, כי אתה תחשוב...
אני אתן לך סחורה תמורת זה, ואז אני אגלה שבעצם לא העברת לי את הביטקוין.
נכון מאוד, אבל תחשבו שאם יש מאות ואלפים ומאות אלפים ומיליוני מחשבים, אז רמת האמינות במערכת עולה, כי היכולת של שחקן בודד להשפיע על המערכת הזאת היא מאוד מאוד קטנה. ואז כותב התוכנה עשה טריק שהוא מאוד מאוד נחמד. אומר, תראו, יש נוסחה שהיא כל 10 דקות מעניקה כסף חדש למשתמשי הביטקוין, למי היא תיתן? ביחס לכוח העיבוד של המחשב שלהם. נניח ויש 100 מחשבים ברשת, ולכולם יש כוח עיבוד דומה, אז כל 10 דקות, כל מחשב יקבל סכום מסוים של ביטקוינים. בזמנו, כשאני טיפלתי בזה, רק תבינו עכשיו את התמריץ הכלכלי, זה היה ב-2014, כל 10 דקות המערכת, הפרוטוקול הזה של הביטקוין, הביא 25 ביטקוינים חדשים, כשכל ביטקוין היה שווה $1,000.
כלומר, אתה יכול לקבל $25,000 כל 10 דקות.
נכון, עכשיו תחשוב, מן הסתם יש הרבה מאוד מחשבים, אבל אתה אומר, סבבה, אין לי בעיה, אני אשקיע עכשיו במחשב עם כוח עיבוד חזק, אני אשקיע בו 5,000 דולר.
איזה 5,000 מיליון דולר?
רגע, זה לאט לאט. זה הרבה אנשים פרטיים קנו כאלה דברים, קנו מחשבים באי-ביי, אולי אפילו עד היום יש את זה. אתה קונה מחשב שכל המטרה שלו זה לתרום את הכוח עיבוד לרשת, ובסוף מספיק שאתה מקבל פעם אחת 25,000 דולר, אתה כבר ברווח מאוד גדול, וזה באמת הוביל לא רק אנשים פרטיים, אלא חברות, לפתוח חוות של ביטקוינים, בדיוק, חוות של שרתים שהם יקרו את הביטקוינים כעסק כלכלי, וכביכול כולם מרוויחים מזה. כי מי שמשקיע בתשתית הזאת של המערכת, אז הוא מקבל את הביטקוינים החדשים, אבל מצד שני, כל בן אדם פשוט שרוצה להשתמש במערכת, הוא גם יכול יותר לסמוך על המערכת, כי יש לה יותר מחשבים.
נכון, אז היום צריך להגיד שהפרוטוקול כבר השתנה טיפה, כי בדרך שבה בנו את הפרוטוקול, אנחנו יודעים איך בדיוק הוא יעבוד עד שנת 2040. כלומר,
איך ההדפסת כסף.
נכון, כלומר המדיניות המוניטרית של המערכת הזאת ידועה מראש עד שנת 2040, ועכשיו כל 10 דקות אתה מקבל רק 12 ביטקוין ששווים בערך 600 דולר.
נכון, שזה 7,200 דולר, שזה גם לא מעט, זה פחות ממה שהיה, אבל זה בעצם התמריץ הכלכלי למי שרוצה לקרות ביטקוין. אני רוצה להזכיר את מה שדיברת עליו מקודם, הדרך הזאת שבה הביטקוין עובד, זה נקרא מדיניות מוניטרית. הקצב הדפסת הכסף על ידי המערכת המרכזית הזאת. וזה די משול, זאת אומרת, הקצב הזה הוא נקבע עד 2040, לאט לאט יש פחות ופחות ביטקוינים שהמערכת נותנת. אמרנו שבשנת 2004 היא נתנה כל 10 דקות 25 ביטקוינים. היום זה כבר, כמו שאמרת, עומד על 12 ביטקוינים, וזה יגיע עד לאפס בשנת 2040. עכשיו, למה הדבר משול? שכמו שהיום בנק ישראל יגיד, חבר'ה, אני אומר לכם מה יהיה גובה הריבית עד 2040.
שזה די פסיכי, היום הוא אומר את זה כל פעם רק חודש מראש.
בדיוק. אז זה המשמעות של לעקר את המדיניות המוניטרית. לבנק המרכזי אין תפקיד.
מה שאני אוהב בסיפור הזה של הביטקוין זה הדמוקרטיזציה הזאת של קבלת ההחלטות. כלומר, העובדה שאין בנק מרכזי אחד או ממשלה אחת שמקבלת החלטות בשביל כולם, אלא כולם מקבלים את ההחלטות ביחד. כלומר, יש בפרוטוקול של הביטקוין איזושהי אפשרות שאנחנו לא הזכרנו, אבל יש איזושהי אפשרות לשנות את המדיניות המוניטרית אם יש צורך בהדפסה של עוד כסף. אבל צריך שלפחות 51% מהמשתמשים של הביטקוין יסכימו לזה.
זה נקודה מעולה מה שאמרת, ודווקא אני רוצה לתת פה שני סייגים, ששמעתי אותם גם מאנשי טכנולוגיה שדיברתי איתם, וגם מאנשי אקדמיה. אז בואו נתחיל מהפן הטכנולוגי. כביכול, אמרנו שהפרוטוקול הזה הוא יכול להשתנות אם יש קונצנזוס בקרב רוב המשתמשים, אבל בעל התהליך הזה שדיברנו עליו, שקמו חברות גדולות שגם משתפות פעולה הרבה אחת עם השנייה כדי להגדיל את התהליך הזה של הקריאת ביטקוין, להגדיל את הזכייה שלהם בביטקוינים החדשים, אז כבר היום יש חברות ששולטות על נתחים מאוד מאוד גדולים, ויכול להיות שאם שתיים או שלוש חברות מתאגדות ביחד, הן יכולות להחליט בעצמן על השינוי של הקצב, כלומר, של הדפסת הכסף.
הן יכולות להגיע לבד לנתח שוק של 51%, ואז הן ישלטו בתוכנית של ייצור הכסף.
בדיוק, אז זה לא בדיוק שהמונופול של הכסף, המונופול של הדפסת הכסף מבוטל, אלא הוא פשוט עובר לגופים אחרים.
שזה אני לא בטוח שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו לא יודעים איזה גופים ישתלטו על השוק הזה, ויכול להיות שכמה חברות ממדינות גם פחות דמוקרטיות השתלטו על השוק הזה, ובמקום שנגידת הבנק המרכזי של ישראל תקבע לנו את גובה הריבית וכמות הכסף, פתאום נמצא את עצמנו תחת רודנים של מדינות זרות, שהם אלה שקובעים לנו את המדיניות המוניטרית.
נכון מאוד, ואני רוצה עכשיו להציג את העמדה של אנשי אקדמיה שדיברתי איתם, שיש להם התמחות במדיניות מוניטרית, הם אמרו את הדבר הבא. תראה, תמיד ברגע שמישהו מבטיח שהוא לא ידפיס כסף, אז מה שקורה לערך הכסף, הוא הולך ועולה. אז יש לך, אם אתה הבעלים של הפרוטוקול, ואתה מחזיק את המטבע במקרה שלנו זה ביטקוין, אז יהיה לך פיתוי מאוד מאוד גדול להדפיס עוד. אז גם אם היום מי שיזם את הנוסחה הזאת, שאומרת שקצב הדפסת הכסף הולך וקטן, והוא ייפסק לגמרי עד שנת 2040, אז אף אחד לא מבטיח לנו שהנוסחה הזאת היא לא באמת תישבר ועדיין ימשיכו להדפיס כסף בגלל שזה מאוד משתלם.
אוקיי, אז בואו נסכם את הנושא. אני חושב שהצגנו את, גם את הנושא של הכסף וגם את הביטקוין בצורה מאוד מאוד רחבה. בתור כלכלן, נראה לי שהביטקוין כמטבע וירטואלי זה רעיון מעניין ושהוא יכול להיות מאוד טוב. בתור מי שעבד במשרד האוצר וגם מתעסק הרבה בכל הסיפור הזה של העלמות מיסים והלבנות הון, יש לי כמה חששות פה.
ומה מבחינת מדיניות מוניטרית?
מבחינת מדיניות מוניטרית בכלל יש לי חשש. אני תומך בהתערבות של הבנק המרכזי משברים כלכליים. אני לא תומך באסכולה שאומרת האסכולה האוסטרית שאומרת שההתערבות של הבנק המרכזי היא זאת שגורמת למשברים כלכליים. ולכן אני מאוד מפחד מזה שמי שמחליט על המדיניות המוניטרית, זה יפסיק להיות הממשלה דרך הבנק המרכזי שלה, וזה יעבור להיות איזשהם גופים עלומים ברשת שאני לא יודע מי עומד מאחוריהם ומה האינטרסים שלהם.
בהקשר לזה אני רוצה להעלות שני סימני שאלה. אחד, זה שלמרות שאתה, אפילו אני, אנחנו מעלים חששות לגבי השימוש בו, הכוח של ממשלות היום להתמודד או אפילו להתנגד עם תופעות כאלה, היא פשוט הולכת וקטנה. היכולת לשלוט על הפתחות הטכנולוגיות היא כמעט שואפת לאפס. ואולי, וזה הסימן של השני שאני רוצה להעלות, יכול להיות שממשלות יכולות לאמץ את השיטה הזאת ואת הפרוטוקול הזה. כמו שאתה הצגת בהתחלה את הדרך של התפתחות הכסף, שקודם כל אנשים באופן עצמי ימציאו את השטרות ואז הממשלות לקחו על זה בעלות.
הלאימו את זה.
אז יכול להיות שגם ממשלות יכולות במקום להדפיס כסף, נגיד מדינת ישראל מדפיסה את הכסף שלה, אתה יודע איפה? בשוויץ. אז במקום להדפיס את זה בשוויץ, אפשר לקחת את הפרוטוקול, דרך אגב, אם לא הזכרנו, אז הביטקוין זה קודם כל פרוטוקול, הוא יישום ספציפי של פרוטוקול שהוא נקרא ביטקוין, אבל אפשר לקחת את הפרוטוקול הזה ולקרוא לו ישראלי ביטקוין, או שקל, או whatever, והבנק המרכזי יוכל לשלוט על הנוסחה של הדבסת הכסף של המטבע הווירטואלי הזה. מה שאני רוצה לומר זה שיכול להיות שבהסתכלות ארוכת טווח, ממשלות יכולות לאמץ את הפיתוחים הטכנולוגיים האלה בשבילן, וככה המערכת הפיננסית תהיה מאורגנת בצורה אחרת, כי אנחנו לא בהכרח צריכים את המוסדות הגדולים של הבנקים והחברות אשראי, עם כל המטרות של המדינה שהם לשלם מיסים, ולהימנע מהלבנות הון, ולשלוט על מדיניות מוניטרית, עדיין קורות, והם יכולות אולי, המדינה יכולה לקבל או להשיג את המטרות האלה, בצורה הרבה יותר קלה ופשוטה, באמצעות מה שאנחנו קוראים לו ביטקוין.
מעניין מאוד, יש לנו פה בעצם איזושהי תחזית, ואם בשנת 2025 או 2045 ממשלת ישראל תאמץ את הביטקוין ובעצם תיקח את הפרוטוקול ותהפוך אותו לכסף, אז תזכרו איפה שמעתם את זה בפעם הראשונה, תחזית של ליאור תבורי וטל וולפסון בפודקאסט ערך מוסף.
ואם היא תצליח, אז אתם מוזמנים לתרום לנו כמה ביטקוינים.
ביטקוין אחד או שניים, כן.
כן.
שבטח יהיו שווים עד אז עשרות אלפי דולרים. אז טוב, זה היה פרק מאוד מקיף, עם הרבה מאוד מידע, ולדעתי היה ממש מעניין.
לגמרי, גם לי. ופעם הבאה שאתם הולכים וקונים משהו במקולת, תמיד תסתכלו על השטר, תראו את החתימה של נגיד הבנק, והיום כבר נגידה, ותבינו שזה לא ברור מאליו כל מה שאנחנו חיים על פיו.
נכון מאוד.
הזדמנות גם להזכיר לכם, לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק. אנחנו עומדים על 997 לייקים, שזה אומר עוד 3 לייקים, אנחנו בחגיגות האלף.
יאללה.
ובוא נראה מי יהיה הלייק האלף שלנו, יקבל, מה הוא יקבל?
יקבל ספר חתום, ביטקוין חתום על ידי ועל ידך.
לא, ביטקוין זה כבר שווה הרבה.
כבר הרבה כסף, כן. לא, אז הוא יקבל...
משהו אחר. כן, אז תעשו לייק, תקבלו מאיתנו ככה עדכונים על פרקים חדשים וכל מיני דברים שונים. ובינתיים שיהיה לכם שבוע טוב, אני הייתי טל וולפסון.
אני הייתי ליאור תבורי.
אנחנו ערך מוסף, להתראות.
להתראות.